פרק 8, איך המפלגה הקומוניסטית הסינית היא קט רעה. הקדמה. נפילת הגוש הסוציאליסטי, שהובילה ברית המועצות בראשית שנות ה-90, ציינה את כישלון הקומוניזם לאחר כמעט 100 שנה. אולם המפלגה הקומוניסטית הסינית, המקס, שרדה באופן בלתי צפוי, והיא עדיין שולטת בסין, ומה המונה כחמישית מאוכלוסיית העולם. מתוך כך עולה שאלה בלתי נמנעת, האם המקס, כפי שהיא היום, עודנה באמת קומוניסטית? בסין של היום אין אף אדם, כולל גם מבין חברי המפלגה, המאמין בקומוניזם. היום, לאחר 50 שנות סוציאליזם, נמצא המקס את הבעלות הפרטית ואף מחזיקה בשוק המניות. היא מחפשת השקעות זרות כדי לייסד עסקים חדשים בעלי הון הכרוך בסיכון, בשעה שהיא מנצלת את הפועלים ואת החקלאים ככל יכולתה. גישה זו עומדת בניגוד מוחלט לאידיאלים של הקומוניזם. למרות התפשרותה עם הקפיטליזם, ממשיכה המקס לשלוט על העם הסיני כשלטון יחיד. החוקה, כפי שהיא לאחר שינויים שנעשו בשנת 2004, עדיין מצהירה בנוקשות, סינים ממוצאים אתניים שונים ימשיכו להתאים לדרישות של הדיקטטורה הדמוקרטית של העם, ושל הדרך הסוציאליסטית תחת הנהגת המפלגה הקומוניסטית הסינית ובהנחייתן של התורה הלניניסטית מרקסיסטית, אידיאולוגית מאוצתת ובדגש נון גימל, משנתו של דנג סיאופינג והרעיון החשוב של שלושת המייצגים. הנמר מת, אחרו נשאר. כיום למקס נותר רק האור. המקס ירשה את האור הזה והיא מחזיקה בו כדי לשמור על שליטתה בסין. מהו טיב האור שירשה המקס, כלומר, הארגון עצמו של המקס? אחת, מאפייני הקט של המקס. המפלגה הקומוניסטית היא במהותה קט רעה המזיקה למין האנושי. למרות שהמפלגה הקומוניסטית מעולם לא קינתה את עצמה דת, היא תואמת לכל מאפייני הדת, ראו טבלה אחת. בתחילת יסודה היא התייחסה למרקסיזם כאל האמת האבסולוטית בעולם. היא סגדה בדבקות למרקס כאל הרוחני שלה, והעיצה באנשים להיכנס למאבק לכל החיים למען המטרה של בניית גן עדן קומוניסטי אלי אדמות. טבלה אחת. מאפיינים דתיים של המקס. הצורות הבסיסיות של הדת הצורות התואמות של המקס. אחת כנסייה או במה כל הדרגות של ועדת המפלגה, הבמות מתפרסות החל מוועדות המפלגה ועד לכל אמצעי התקשורת שבשליטת המקס. שתיים תורות מרקסיזם לניניזם, אידיאולוגיית מאוצתת ובדגש נון גימל, תיאורית דנג סיאופינג, שלושת המייצגים של ג'אנג זמין וחוקת המפלגה. שלוש טקסי חניכה טקס בו נודרים להיות נאמן למקס לנצח. ארבע התחייבות לדת אחת חבר יכול להאמין רק במפלגה הקומוניסטית. חמש אנשי כהונה מזכירי מפלגה וצוות האחראים על ענייני המפלגה בכל הדרגים. שש סגידה לאל משמיצה את כל העלים, ואז מכוננת עצמה כאל, ללא שם. שבע מוות מכונה, עלייה לסמיים או ירידה לגיהינום. המוות נקרא, ללכת לפגוש את מרקס. שמונה כתבי קודש תיאוריות וכתבים של מנהיגי המפלגה הקומוניסטית. תשע עטפה כל סוגי הפגישות, נאומי המנהיגים. עשר שינון כתבי קודש, לימוד או חקר כתבי קודש לימודים פוליטיים, פגישות קבוצתיות שגרתיות או פעילויות לחברי המפלגה. 11 מזמור, שירים דתיים, שירים המהלים את המפלגה. 12 תרומות כפיית דמי חברות חובה, הקצאה הכרחית של תקציב הממשלה, שהוא כסף מזעתם ודמם של האנשים. הנלקחת לשימוש המפלגה. 13 עונשים משמעתיים אמצעי המשמעת של המפלגה מסתרים החל ממעצר בית, חקירה, גירוש מהמפלגה וחלה בעינויי מוות ואף האנשת קרובים וחברים. המפלגה הקומוניסטית שונה באופן משמעותי מכל דת ישרה. כל הדתות האמיתיות מאמינות באלוהים ובחמלה, ומטרתן להדריך את האנושות למוסר והצלת נפשות. המפלגה הקומוניסטית לא מאמינה באלוהים ומתנגדת למוסריות המסורתית. מעשי המפלגה הקומוניסטית מוכיחים שהיא קט רעה. תורות המפלגה הקומוניסטית מבוססות על מלחמת מעמדות, על מהפכה אלימה ועל דיקטטורת הפולטריון, מעמד הפועלים, והביאו לתוצאה של כביכול מהפכה קומוניסטית, המלאה בדם ובאלימות. הטרור האדום של הקומוניזם הצליח לשרוד למשך כ-100 שנים, הביא לאסונות בעשרות מדינות בעולם וגבה את חייהם של עשרות מיליוני בני אדם. האמונה הקומוניסטית, אשר יצרה גיהינום מלא אדמות, אינה אלא הקט המורשעת ביותר בעולם. ניתן לסכם את מאפייני הקט של המפלגה הקומוניסטית בשישה ראשי פרקים. א. לקיחת תורות וסילוק החולקים על השלטון. המפלגה הקומוניסטית מתייחסת למרקסיזם כאל התורה הדתית שלה ומציגה אותה כאמת שאין עליה עוררין. תורות המפלגה הקומוניסטית נהדרות חמלה וסובלנות. במקום זאת הן מלאות ביהירות. מרקסיזם היה תוצר של התקופה הראשונית של הקפיטליזם, כשתפוקת הייצור הייתה נמוכה והמדע בלתי מפותח. כלל לא הייתה לו הבנה נכונה בנוגע ליחסים שבין האנושות לחברה או בין האנושות לטבע. לרוע המזל, אידיאולוגיה כפירתית זו התפתחה לתנועה הקומוניסטית הבינלאומית, והזיקה למין האנושי במשך יותר מ-100 שנה, עד שביטלו אותה, לאחר שגילו שהיא בפועל לגמרי מוטעית. מאז לנין תמיד ערכו מנהיגי המפלגה הקומוניסטית שינויים בתורות של הכת. החל מתיאורית לנין של מהפכה אלימה, דרך תיאורית מאוצטת ובדגש נון ג' של המהפכה המתמדת תחת דיקטטורת הפולטריון ועד לשלושת המייצגים של ג'אנג זמין, היסטורית המפלגה הקומוניסטית מלאה בתיאוריות כפירה ובכזבים כאלה. למרות שתורות אלה גרמו באופן מתמיד לאסונות בפועל, ולמרות שהן מלאות בסתירות פנימיות, המפלגה הקומוניסטית עדיין טוענת שהן נכונות אוניברסלית, ומאלצת את האנשים ללמוד אותן. חיסול החולקים על השלטון הוא האמצעי היעיל ביותר העומד לרשות הכת הרעה של הקומוניזם להפצת התורה שלה. מאחר שתורתה והתנהגותה של הכת הרעה זו מגוחכות מדי, נאלצת המפלגה הקומוניסטית לכפות על העם לקבל אותן כשהיא מסתמכת על דרכים אלימות לסילוק החולקים על השלטון. לאחר שהמפלגה הקומוניסטית הסינית תפסה את השלטון בסין, היא יזמה את הרפורמה האיגרית, הרפורמה באדמות, כדי לחסל את מעמד בעלי האדמות, את הרפורמה הסוציאליסטית, בתעשייה ובמסחר, כדי לחסל את הקפיטליסטים, את המהלך לטיהור ריאקציונרים, כדי לחסל דתות עממיות ופקידי ממשל שכיהנו לפני שהקומוניסטים תפסו את השלטון, את המהלך נגד הימניים, כדי להשתיק את האינטלקטואלים, ואת המהפכה התרבותית הגדולה, כדי להכחיד את התרבות הסינית המסורתית. המקס הצליחה לאחד את סין תחת הנהגת הכת הקומוניסטית הרעה, ולהשיג מצב שבו הכל קראו את הספר האדום, הציגו את ריקוד הנאמנות, וביקשו את הוראות המפלגה בבוקר ודיווחו למפלגה בערב. בתקופה שלאחר שלטונם של מאו ושל דנג, טענה המקס שהפלון גונג, שיטת טיפוח תרגול מסורתית המאמינה בערכים של אמת, חמלה וסובלנות, תתחרה אתה על לב ההמונים, ועל כן התכוונה להשמיד את הפלון גונג. לפיכך היא יזמה רדיפה ברמה של רצחים כלפי הפלון גונג הנמשכת עד ימים אלה. ב. עידוד הסגידה למנהיג והשקפה הדוגלת בעליונות. ממרקס ועד ג'אנג זמין, דיוקנים של מנהיגי המפלגה הקומוניסטית מוצגים בהבלטה לצורך סגידה. הסמכות האבסולוטית של מנהיגי המפלגה הקומוניסטית אוסרת על כל מה שיכול לערער עליה. מאוצטת ובדגש נון ג' הוצג כשמש האדומה והמושיע הגדול. המפלגה הילה בהגזמה את כתביו באומרה, משפט אחד שווה ערך ל-10,000 משפטים רגילים. כחבר מפלגה מן השורה, דנג שיאו פינג שלט על הפוליטיקה הסינית כאציל פיודלי. תיאורית, שלושת המייצגים של ג'אנג זמין כוללת בסך הכל קצת יותר מ-40 תווים, כולל סימני פיסוק, אבל ישיבת המליאה הרביעית של המקס פרה והציגה אותה כתיאוריה המספקת תשובה יצירתית לשאלות כמו מהו סוציאליזם, כיצד לבנות את הסוציאליזם, איזה סוג של מפלגה אנו בונים ואיך לבנות את המפלגה. המפלגה גם דיברה על הגיחוך שברעיון, שלושת המייצגים, אם כי במקרה זה להגע לו באומרה שהוא המשך ופיתוח של המרקסיזם-לניניזם, מחשבת מאוצטת ובדגש נון ג' ותיאורת דנג סיאופינג. הטבח הזדוני של סטלין בחפים מפשע, המהפכה התרבותית הנוראה שיזם מאוצטת ובדגש נון ג', פקודתו של דנג סיאופינג לטווח בכיכר טיינאנמן, והרדיפה המתמשכת של פלון גונג בידי ג'אנג זמין, הן התוצאות המחרידות של הדיקטטורה הכופרת של המפלגה הקומוניסטית. מצד אחד המקס קובעת בחוקתה, כל הכוח ברפובליקה העממית של סין שייך לעם. הגופים שבאמצעותם העם מיישם את כוחו המדיני הם הקונגרס הלאומי העממי והקונגרסים העממיים המקומיים בדרגים השונים. אף ארגון, או אדם לא יענה מזכות היתר של להיות מעל החוקה והחוק. מצד שני, אמנת המקס קובעת שהמקס מהווה את גרעין ההנהגה למען המטרה הסוציאליסטית בעלת הייחודיות הסינית, וכי היא יכולה לבטל גם את סמכותה של המדינה וגם את זו של העם. יו"ר הוועדה המתמדת של קונגרס העם הלאומי העממי נשא נאומים חשובים ברחבי המדינה, בהם טען שהקונגרס הלאומי העממי של סין, הגוף הגבוה ביותר של כוח מדיני, חייב להתאים לדרישות הנהגת המקס. בהתאם לעיקרון, הצנטרליזם הדמוקרטי של המקס על המפלגה כולה לציית לוועד המרכזי של המפלגה. אם נתבונן בדברים במערומיהם, הרי שבסופו של דבר מה שהקונגרס הלאומי העממי באמת מתעקש עליו, הוא הדיקטטורה של המזכיר הכללי המוגנת בצורת החקיקה. ג. שטיפת מוח אלימה, שליטה על המחשבה, ארגון מוקשה, ללא אפשרות פרישה לאחר קבלה לחברות. המערך הארגוני של המקס הוא הדוק ביותר, נדרשות שתי המלצות משני חברי מפלגה בטרם ניתן להתקבל לשורות המפלגה, חבר חדש חייב להישבע אמונים לנצח למפלגה, חבר מפלגה חייב לשלם דמי חבר, להשתתף בפעילויות ארגוניות וללמוד בקבוצות של לימודים פוליטיים. ארגוני המפלגה חודרים לכל הדרגים בממשלה. בכל עיירה, כפר או שכונה קיימים ארגונים בסיסיים של המקס. המקס אינה שולטת אך ורק בחבריה ובענייני המפלגה, אלא גם במי שאינו חבר מפלגה, כי המשטר כולו צריך לציית להנהגת המפלגה. בשנים שבהן התנהלו מערכות מלחמת המעמדות, כהני דת המקס, כלומר מזכירי המפלגה בכל הדרגים, בדרך כלל לא ידעו בדיוק מה תפקידם מלבד לחנך את העם למשמעת. העברת הביקורת והביקורת העצמית בישיבות המפלגה שימשו כאמצעי נפוץ ובלתי פוסק לשליטה במוחות חברי המפלגה. בכל מהלך קיומה יזמה המקס מהלכים פוליטיים רבים לטיהור חברי המפלגה, לתקן את האווירה במפלגה, לחידת בוגדים, לטהר את גייסות האנטי-בולשוויקים, ולחנך משמעתית את חברי המפלגה, וכך לבחון באופן סדיר את טבע המפלגה, כלומר, היה שימוש באלימות ובטרור כדי לבחון את נאמנות חברי המפלגה למפלגה, ובאותו הזמן להבטיח שיעמדו בקצב שלה לנצח. להצטרף למקס זה כמו לחתום על חוזה שאין ממנו חזרה, בו מוכרים את הגוף ואת הנשמה. אם כללי המפלגה עומדים תמיד מעל לחוקי האומה, יכולה המפלגה לפטר כל חבר מפלגה באופן שרירותי, בשעה שחבר המפלגה עצמו אינו יכול לעזוב את המקס מבלי שיינש על כך בחומרה. פרישה מהמפלגה נחשבת כחוסר נאמנות והשלכות לצד מעין זהן איומות. במהלך המהפכה התרבותית הגדולה כאשר קט המקס החזיקה בשליטה אבסולוטית, היה זה ידוע שאם המפלגה חפצה במותו של אדם, הוא אינו יכול להמשיך לחיות, אם המפלגה חפצה בחייו הוא אינו יכול למות. על אדם שמתאבד מודבקת תווית של חרד מעונש העם על פשעיו, ובני משפחתו יענשו אף הם. תהליך קבלת ההחלטות במפלגה פועל כמו קופסה שחורה, שכן המאבקים הפנימיים במפלגה חייבים להישאר בסודיות מוחלטת. כל מסמכי המפלגה חשאיים. מחשש לחשיפת פשעיה, המקס מאשימה לעתים תכופות את החולקים על השלטון בהדלפת סודות המדינה. ד. הסתה לאלימות, טבח, והקרבה למען המפלגה. מאו צה-טונג אמר, מהפכה אינה ארוחת ערב חגיגית, או כתיבת מאמר, או ציור תמונה, או מעשה תחרה, היא אינה יכולה להיות כה עדינה, כה כלילה וחביבה, ממותנת, אדיבה, מנומסת, מאופקת ואצילית. מהפכה היא התקוממות, פעולה אלימה שבה מעמד אחד מביס מעמד אחר. דנג סיאופינג המליץ להרוג 200 אלף בני אדם בתמורה ל-20 שנות יציבות. ג'אנג זמין הורה, בהתייחסו למתרגלי פלונגונג, הרסו את המוניטין שלהם, רוששו אותם כלכלית והשמידו אותם פיזית. המקס מעודדת אלימות, והיא הרגה אין ספור בני אדם במהלך המהלכים הפוליטיים הקודמים שלה. היא מחנכת את האנשים להתייחס אל האויב באופן קר כקרח. צבעו של הדגל האדום מובן כנצבע בדם הקדושים המעונים. המפלגה סוגדת לאדום בשל התמכרותה לדם ולטבח. המקס עורכת תצוגה מדוגמאות הגבורה כדי לעודד את העם להקריב את עצמם למען המפלגה. כשג'אנג סידמת בזמן שעבד בכבשן כדי להפיק אופיום, שיבח מאו צה-טונג את מותו ככבד כמו הרתעי. באותן שנים אחוזות הטירוף, מילים כדרבנות, כמו לא התלאות ולא המוות יפחידונו, וקורבן מריר מחזק את הנחישות, אנו מעזים לגרום לשמש ולירח להאיר ברכיים חדשים, סיפקו תוכן לשאיפות בזמנים של מחסור קיצוני באספקה חומרית. בשלהי שנות ה-70, גברו חילות הווייט קונג על משטר אחמר ראש, אשר אומץ על ידי המקס וביצע פשעים שאין מילים לתארם. למרות שהמקס זעמה, היא לא יכלה לשלוח חילות לוחמים לתמוך בחמר ראש מאחר שלסין אין גבול משותף עם קמבודיה. במקום זאת המקס פתחה במלחמה עם וייטנאם לאורך גבול סין וייטנאם כדי להעניש את הווייט קונג בשם ההגנה העצמית. עשרות אלפי חיילים סינים נתנו את חייהם ואת דמם בשל מאבק בין המפלגות הקומוניסטיות. מותם לא היה קשור לטריטוריה או לריבונות, ולמרות זאת כעבור כמה שנים המקס ציינה בחוסר בושה את ההקרבה חסרת הטעם של כל אותם בחורים תמימים ומבריקים בתור רוח המהפכה הצעירה, וציטטה בעזות מצח את השיר, התנהגות נאה צבועה בדם. 154 קדושים מעונים סינים הקריבו את חייהם בשנת 1981 כאשר כבשו מחדש את הרפקה בפרובינצית ג' ובדגש א' נון ג' שי. אולם המקס החזירה את ההר כלאחר יד לווייטנאם לאחר שסין ובדגש וייטנאם בחנו מחדש את הגבול. כאשר מגיפת הסארס השתוללה ואימה על חיי האנשים בראשית שנת 2003, גייסה המפלגה הקומוניסטית הסינית אחיות צעירות רבות. אותן נשים נכנסו מיידית להסגר בבתי החולים לטפל בחולי הסארס. המקס דוחפת אנשים צעירים לקווי האויב המסוכנים ביותר, כדי לכונן את תדמיתה המפוארת של לא התלאות ולא המוות יפחידונו. אולם המפלגה הקומוניסטית הסינית אינה מסבירה היכן היו כל שאר 65 מיליון חברי המפלגה ואיזה דימוי הם יצרו למפלגה. התכחשות לאמונה באלוהים וחנק הטבע האנושי. המקס מעודדת אתאיזם וטוענת שהדת היא אופיום רוחני שיכול להרעיל את האנשים. היא השתמשה בכוחה כדי להשפיל עד עופר את כל הדתות בסין ואז שמה עצמה כאל, מה שנתן לכת המקס שליטה מוחלטת על המדינה. בשעה שהמקס חיבלה בדתות, היא גם הרסה את התרבות המסורתית. היא טענה שהמסורת, המוסר והאתיקה הם מושגים פיודלים, ריאקציוניים ואמונות אטפלות, והכחידה אותם בשם המהפכה. במהלך המהפכה התרבותית הגדולה תופעות איומות שהתפשטו באופן נרחב הפרו את המסורת הסינית, כמו למשל, זוגות נשואים המלשינים זה על זו, תלמידים המחים את מוריהם, אבות ובנים שיצאו אלה כנגד אלה, אנשי המשמרות האדומים שהרגו אנשים חפים מפשע באופן שרירותי ומורדים שאחו, שברו ובזו. אלו היו ההשלכות הטבעיות של חניקת הטבע האנושי בידי המקס. לאחר שכוננה את המשטר שלה, המקס הלצה מיעוטים לאומיים להישבע אמונים להנהגה הקומוניסטית, ובכך לזנוח את התרבות האתנית העשירה והצבעונית שהקימו. ב-4 ביוני 1989, צבא השחרור של העם, כביכול, טבח סטודנטים רבים בבייג'ינג. צעד זה גרם לסינים לאבד לגמרי כל תקווה שתלו אי פעם בעתידה הפוליטי של סין. מאז ואילך התמקד העם כולו בעשיית כסף. מאז שנת 1999 ועד ימינו, רודפת המקס באכזריות את פלון גונג ויוצאת כנגד עמתכם לסובלנות, ובכך אף מאיצה את תהליך התדרדרות המוסר. מאז תחילת המאה הנוכחית, גל חדש של סגירת שטחים והחרמת מקורות כספיים וחומריים, על ידי בכירי המקס המושחתים, העושים יד אחת עם מפקיעי שערים, הביא אנשים רבים לסף רעב ולאיבוד קורת גג. מספר האנשים העותרים לממשלה בניסיון להסדיר אי צדק עלה עלייה חדה, והמאבקים החברתיים החריפו. מחאות בקנה מידה רחב נפוצות יותר ויותר, והמשטרה והכוחות המזוינים מדכאים אותן באלימות. טבעה הפשיסטי של הרפובליקה נהיה בולט יותר ויותר, והחברה איבדה את מצפונה המוסרי. בעבר, הנבל לא היה מזיק לשכניו, או כדברי האמרה, השועל משחר לטרף הרחק מביתו. כיום, כשאנשים רוצים להונות מישהו, הם יעדיפו לשים למטרה את קרוביהם וחבריהם, הם קוראים לזה חיסול מכרים. בעבר, האומה הסינית העריכה מעל הכל את הצניעות, לעומת זאת היום הסינים מלגלגים על אביונים, אך לא על פרוצות. ההיסטוריה של הרס הטבע האנושי והמוסר בסין מוצגת בצורה חיה בבלדה הבאה. בשנות ה-50 אנשים עזרו אחד לשני, בשנות ה-60 אנשים נאבקו אחד בשני, בשנות ה-70 אנשים הונו אחד את השני, בשנות ה-80 לאנשים היה אכפת רק מעצמם, בשנות ה-90 אנשים ניצלו כל אדם שנתקלו בו. תפיסת השלטון בעזרת כוח צבאי, תפיסת מונופול על הכלכלה ושפטנות פוליטית וכלכלית פרועה. המטרה היחידה שלשמה הוקמה המקס הייתה כדי לתפוס את השלטון בכוחות מזוינים, ואז להשתית מערכת של בעלות מדינית, בה מדינה מחזיקה במונופולים על הכלכלה על פי תכנונים. האמביציה הפרועה של המקס עולה בהרבה על זו של כל הכתות הרעות הרגילות, אשר פשוט צוברות כסף. במדינה שבה יש בעלות ציבורית סוציאליסטית אשר נשלטת על ידי המפלגה הקומוניסטית, ארגוני מפלגה מחזיקים בכוח רב, זאת אומרת, ועדות המפלגה ושלוחותיה בדרגות השונות, כופות את עצמן או משתלטות על התשתית הנורמלית של המדינה. ארגוני המפלגה התפעיליים שולטים במכונת המדינה ומושכים כספים ישירות מתקציבי הממשלות ברמות השונות. בדומה להרפד, המקס מצצה כמות אדירה של שפע מהאומה. 2. הנזק שגרמה כת המקס. כשמזכירים תקריות כמו חברי האום שינריקיו, כת האמת הנעלה או האמת הצרופה, שהרגו אנשים בגז העצבים סרין, ההתאבדות של כת מקדש השמש, לצורך, עלייה לסמים, או ההתאבדות ההמונית של יותר מ-900 מאמיניו של ג'ים ג'ונס ממקדש העם, כולם רועדים בחלחלה ובזעם. אולם המקס גם היא כת רעה מבצעת פשעים גרועים פי אלף מאלו, ומזיקה לאין ספור חיים. זאת משום שלמקס יש מאפיינים ייחודיים שחסרים לכתות רגילות. הכת הרעה הפכה לדת המדינה. במרבית הארצות, אם אינך עוקב אחר חוקי הדת, אתה יכול עדיין ליהנות מחיים מאושרים מבלי לקרוא את כתבי הדת או להקשיב לעיקריה. אולם בסין זה בלתי אפשרי לאדם לחיות בלי חשיפה מתמדת לתורות ולתעמולה של כת המקס, מאחר שהמקס הפכה את הכת הרעה הזאת לדת המדינה מאז תפסה את השלטון. המקס מתחילה להחדיר את העטפה הפוליטית שלה מגילאים מוקדמים כגיל הגן ובית הספר היסודי. אדם לא יכול לקבל חינוך גבוה או קידום לדרגה גבוהה יותר בעבודתו מבלי שעבר את הבחינות הפוליטיות. אף שאלה מבין שאלות הבחינות הפוליטיות לא מאפשרת מחשבה עצמאית. אם ברצונם לעבור, הניגשים לבחינה נדרשים לשנן את התשובות הסטנדרטיות שמספקת המקס. האזרחים הסינים האומללים נאלצים לחזור על עטפת המקס אפילו בצעירותם, ולעבור שטיפות מוח עצמיות שוב ושוב. כשאיש סגל, קדר, מקודם למשרד גבוה יותר בממשלה, בין אם הוא חבר המקס ובין אם לאו, עליו להיות נוכח בשיעורים של בית הספר של המפלגה. הוא לא יקודם עד אשר יעמוד בדרישות הסיום של בית הספר של המפלגה. בסין, מקום בו המפלגה הקומוניסטית היא דת המדינה, קבוצות בעלות דעות אחרות לא מורשות להתקיים. אפילו המפלגות הדמוקרטיות, שהן בסך הכל מסך פוליטי שהוקם על ידי המקס, וכנסיית שלושת העצמי, שעברה רפורמה, כלומר, ניהול עצמי, קיום כלכלי עצמי והפצה עצמית, חייבות להכיר רשמית בהנהגת המקס. על פי ההיגיון של כת המקס, נאמנות למקס היא בעדיפות הראשונה על פני כל אמונה אחרת. הפיקוח החברתי הולך לקיצוניות. הכת הרעה הזאת הצליחה להפוך לדת המדינה, כיוון שלמקס הייתה שליטה חברתית מלאה וכיוון ששללה מהאינדיבידואלים את חירותם. סוג זה של שליטה הוא חסר תקדים כי המקס שללה מאנשים את הקניין הפרטי, אחד מיסודות החירות. לפני שנות ה-80, האנשים באזורים העירוניים יכלו להתפרנס אך ורק על ידי עבודה בחברות שבשליטת המפלגה. חקלאים באזורים הכפריים נאלצו לחיות על אדמת החוות השייכות לקומונות המפלגה. איש לא יכול היה להימלט משליטת המקס. בארץ סוציאליסטית כמו סין, ארגוני המפלגה הקומוניסטית נמצאים בכל מקום, מהממשל המרכזי ועד לשכבות הנמוכות ביותר של החברה, כולל כפרים ושכונות. באמצעות ועדי המפלגה ושלוחותיה בכל הדרגות, המקס שומרת על שליטה מוחלטת בחברה. שליטה כה אדוקה מעין זו חונקת לגמרי את חירות הפרט, את חופש התנועה, מערכת ניהול רישום תושבים, חופש הדיבור. 500,000 ימניים נרדפו על ידי המקס משום שדיברו באופן חופשי, חופש המחשבה, לין ג'או וג'אנג ג'ישין הוצאו להורג על שהטילו ספק במקס, וחופש המידע, קריאת ספרים אסורים היא בלתי חוקית, כמו גם האזנה לתחנות, רדיו האויב, גלישה באינטרנט מפוקחת ומנותרת גם כן. יש אנשים שאולי יגידו שעכשיו המקס מאפשרת בעלות פרטית, אך עלינו לשכוח שמדיניות הרפורמה והפתיחות הזאת באה רק כאשר הסוציאליזם הגיע למצב שבו לאנשים לא היה מה לאכול והכלכלה הלאומית הייתה על סף התמוטטות. המקס הייתה חייבת לקחת צעד אחורה כדי להציל את עצמה מהשמדה. אף על פי כן, אפילו לאחר הרפורמה והפתיחות, המקס מעולם לא הרפתה משליטתה על האנשים. הרדיפה האכזרית והמתמשכת אחרי מתרגלי הפלון גונג יכולה הייתה להתרחש רק במדינה הנשלטת על ידי מפלגה קומוניסטית. אם המקס הייתה הופכת לענק הכלכלי כפי שרצתה, זה בטוח שהמקס הייתה מגבירה את שליטתה על העם הסיני. עידוד האלימות וזילות החיים. כמעט כל הכתות הרעות שולטות במאמיניהן, או מתנגדות ללחץ חיצוני באמצעות אלימות. אולם רק מעטות נקטו באמצעים אלימים בהיקף, כה נרחב וחסר מצפון, כפי שעשתה המקס. גם אם נחבר את סך כל מקרי המוות בעולם שנגרמו על ידי כל הכתות הרעות האחרות, נהיה רחוקים ממספר האנשים שהרגה המקס. כת המקס רואה במין האנושי כולו אמצעי גרידה כדי להשיג את מטרתה, הרג הוא רק אמצעי נוסף. לפיכך, למקס אין הסתייגויות, מעצורים או חרטות ברדיפת בני האדם. כל אחד, כולל תומכיה, חבריה ומנהיגיה של המקס, עלול לעשות יום אחד מטרה לרדיפתה. המקס תמכה בחמר ראשי הקמבודי, מקרה טיפוסי של אכזריות המפלגה הקומוניסטית וזלזולה בחיים. בהשראת ובנחיית כתביו של מאו צטט ובדגש נון גימל, מנהיג המפלגה הקומוניסטית הקמבודית פול פוט, טבח, במשך 3 שנים ו-8 חודשים של כהונתו, 2 מיליון בני אדם, כרבע מסך כל אוכלוסיית המדינה הקטנה, כדי לחסל את מערכת הבעלות הפרטית. מבין המספר הכולל של הנרצחים, יותר מ-200,000 היו ממוצא סיני. כדי להנציח את הפשעים שבוצעו בידי המפלגה הקומוניסטית ולמען זכר הקורבנות, הקימה קמבודיה מוזיאון לתיעוד ותצוגת הזוועות שביצע חמר ראשה. המוזיאון ממוקם בכלא לשעבר שהחזיקו חמר ראשה. במקור היה זה בית ספר תיכון, אשר הוסב על ידי פול פוט לכלא S21 אשר השימוש בו יועד במיוחד לסירי המצפון. אינטלקטואלים רבים נכלאו שם ועונו למוות. מלבד בנייני הכלא וכלי העינוי השונים, מוצגים בו גם תצלומי שחור לבן של הקורבנות בטרם נרצחו. ישנם תיעודים של עינויים מחרידים רבים, גרונות שסופים, מוחות שנקדחו, תינוקות שהושלחו אל הרצפה ונרצחו וכו. לפי הדיווחים, את כל שיטות העינויים האלה לימדו מומחים ומקצוענים טכניים, שהמקס שלחה כדי לתמוך בחמר ראשה. המקס אף העבירה לצלמים השתלמויות של התמחות בצילום האסירים בטרם ומתו, בין אם לצורך תיעוד ובין אם לשעשוע. בדיוק בכלא הזה של S21, תוכנה מכונת קדיחת הראשים שנועדה להוציא את מוח הקורבנות למען הכנת ארוחה מזינה למנהיגי המפלגה הקומוניסטית הקמבודית. אסירי המצפון נקשרו לכיסא אל מול מכונת קדיחת הראשים. הקורבן היה מבועת ביותר, בזמן שמקדח, שהסתובב במהירות, ניקב את הראש מאחור וחילץ במהירות ובהילות את מוח הקורבן לפני שמת. 3. טבע הקט של המפלגה הקומוניסטית. מה הופך את המפלגה הקומוניסטית לחרודנית וחומר רושעת? כשרוח הרפאים הזאת של המפלגה הקומוניסטית באה לעולם, היא הגיעה עם משימה מצמררת. במניפסט הקומוניסטי מופיעה פסקה מפורסמת לקראת הסוף. לזרה היא לקומוניסטים להעלים את השקפותיהם וכוונותיהם. הם מכריזים בגלוי כי מטרותיהם לא ניתנות להגשמה אלא על ידי הפיכה בזרוע של כל משטר חברה קיים. יגורו להם המעמדות השליטים מפני מהפכה קומוניסטית. הפרולטרים, בני מעמד הפועלים, אין להם דבר להפסיד בזולת כבליהם. להם עולם ומלואו לזכות בו. המשימה של רוח רפאים רעה זו הייתה להשתמש באלימות כדי לאתגר בגלוי את החברה האנושית ולנתץ את העולם הישן, לחסל את הבעלות הפרטית, לחסל את האופי, העצמאות והחירות של מעמד הבורגנות, לחסל את הניצול, לחסל את המשפחה ולאפשר למשול בעולם. המפלגה הפוליטית הזו, אשר הכריזה בגלוי על שאיפתה, להכות, לנתץ ולשדוד, לא זו בלבד שהיא מכחישה שהשקפתה מרושעת, אלא אף הכריזה בהצדקה עצמית במניפסט הקומוניסטי, המהפכה הקומוניסטית היא גת קריטות רדיקלי ביותר ליחסי הקניין המסורתיים. לא ייפלא איפה כי במהלך התפתחותה יוקרתו באופן רדיקלי ביותר הרעיונות המסורתיים. מה מקור המחשבות המסורתיות? לפי חוק הטבע של האתאיסט, המחשבות המסורתיות מגיעות בטבעיות מחוקי הטבע והחברה. הן התוצאות של מהלכים סיסטמטיים של היקום. על פי אלו המאמינים באלוהים, לעומת זאת, המסורות האנושיות והערכים המוסריים ניתנים על ידי האל. ללא קשר למקור שלהם, המוסר האנושי הבסיסי ביותר, הנורמות ההתנהגותיות והקריטריונים לשיפוט בין טוב ורע יציבים למדי, והם היו הבסיס להסדרת ההתנהגות האנושית ולשמירה על הסדר החברתי מזה אלפי שנים. אם המין האנושי היה מאבד את נורמות המוסר ואת הקריטריונים לשיפוט בין טוב ורע, האם בני האדם לא היו מתדרדרים להיות חיות? כשהמניפסט הקומוניסטי מצהיר שהוא יקרות באופן רדיקלי ביותר את הרעיונות המסורתיים, הוא מאיים על הבסיס לקיום נורמלי של החברה האנושית. מכאן שיהודה הבלתי נמנע של המפלגה הקומוניסטית הוא להפוך להיות כת רעה המביאה הרס למין האנושי. המניפסט הקומוניסטי, אשר מגדיר את העקרונות המנחים למפלגה הקומוניסטית, מלא לכל אורכו בהצהרות קיצוניות, אך אין בו שמץ של נדיבות וסובלנות. מרקס ואנגלס חשבו שמצאו את חוק ההתפתחות החברתית במטריאליזם הדיאלקטי, התיאוריה של אנגלס. וכך עם האמת, בידם, הטילו ספק בכל דבר ושללו כל דבר. הם כפו בעיקשות את אשליות הקומוניזם על אנשים, וצידדו בשימוש באלימות כדי להרוס את המבנים החברתיים הקיימים ויסודות התרבות. הדבר שהובא יחד עם המניפסט הקומוניסטי למפלגה הקומוניסטית שהייתה אז בחיתוליה, הוא רוח רפאים מרושעת המתנגדת לחוקי השמיים, מדבירה את הטבע האנושי ונראית כמתנשאת, אנוכית ביותר וחסרת מעצורים לחלוטין. 4. תיאוריית יום הדין של המפלגה הקומוניסטית, הפחד מקץ המפלגה. מרקס ואנגלס החדירו למפלגה הקומוניסטית רוח זדונית. לנין ניסד את המפלגה הקומוניסטית ברוסיה, ובאמצעות אלימות של נבלים, שם קץ לממשלת המעבר שהוקמה לאחר מהפכת פברואר, הכשיל את המהפכה הבורגנית ברוסיה, השתלט על הממשלה והשיג דריסת רגל לקט הקומוניסטית. אולם, הצלחתו של לנין לא גרמה לפרולטריון, מעמד הפועלים, לזכות בעולם. ההפך הוא הנכון, כפי שנאמר בפסקה הראשונה של המניפסט הקומוניסטי, כל המעצמות של אירופה הישנה חברו יחדיו למלחמת מצווה עד חרמה ברוח הרפאים הזאת. לאחר שנולדה המפלגה הקומוניסטית, היא מיד עמדה בפני משבר הישרדות וחששה מפני היעלמות בכל רגע. אחרי מהפכת אוקטובר הקומוניסטים הרוסים או הבולשוויקים לא הביאו לעם שלום או לחם, אלא רק הריגה לשמה. התבוסה בחזית המלחמה והמהפכה הראו את מצב הכלכלה בחברה. לכן העם החל להתמרד. מלחמת אזרחים התפשטה במהירות בכל המדינה, והאיכרים סירבו לספק מזון לערים. מהומה בסקלה רחבה החלה בין הקוזקים ליד הנהר דון. הקרב נגד הצבא האדום הביא למרחץ דמים ברוטלי. ניתן להתרשם מהאופי הברוטלי והברברי של הטבח שהתרחש בקרב זה מספרים כמו אדון השקט של שולוחוב, ומשאר אוספיו על סיפורי נהר הדון. החיילים הלוחמים, בפיקודם של אדמירל הצבא הלבן לשעבר, אלכסנדר וסיליביץ' קולשק והגנרל אנטון דניקין, כמעט הפילו פעם אחת את המפלגה הקומוניסטית הרוסית. אפילו ככוח פוליטי שזה עתה נולד, כמעט כל האומה התנגדה למפלגה הקומוניסטית. אולי זה משום שהקת הקומוניסטית הייתה יותר מדי מרושעת בשביל לזכות בלב האנשים. ניסיונה של המפלגה הקומוניסטית הסינית היה דומה לזה של המפלגה ברוסיה. החל מתקרית מרי והטבח של ה-12 באפריל, ועד לדיכויה, 5 פעמים, באזורים שבשליטת הקומוניסטים הסינים, ולבסוף עד למסע ארוך של 25 אלף הקילומטר שנאלצו ליטול על עצמם, המקס תמיד עמדה בפני סכנת החדה. המפלגה הקומוניסטית נולדה עם החלטה נחושה להרוס את העולם הישן בכל האמצעים. ואז מצאה את עצמה נאלצת להתמודד בפני בעיה אמיתית, איך לשרוד מבלי להיות מחוסלת. המפלגה הקומוניסטית חיה כל הזמן בחרדה תמידית ממפלתה שלה. ההישרדות הפכה להיות הדאגה העיקרית של הכת הקומוניסטית, ולמען מטרה זאת התחלה את הכל. כאשר בלבול ומבוכה פקדו את הברית הקומוניסטית הבינלאומית, משבר ההישרדות של המקס החמיר. מאז 1989, חרדתה מפני יום הדין של עצמה הפכה מציאותית יותר ויותר, מפלתה הסופית קרבה ובאה. 5. הנשק היקר להישרדות הכת הקומוניסטית, מאבק אכזרי. המפלגה הקומוניסטית הדגישה בעקביות משמעת ברזל, נאמנות מוחלטת ועקרונות ארגוניים. אלה המצטרפים למקס חייבים להישבע. אני רוצה להצטרף למפלגה הקומוניסטית הסינית, לתמוך בחוקת המפלגה, לציית לתקנות המפלגה, למלא את חובות חבר המפלגה, לבצע את החלטות המפלגה, לעקוב בקפדנות אחר דיסציפלינות המפלגה, לשמור את סודות המפלגה, להיות נאמן למפלגה, לעבוד בחריצות, להקדיש את כל חיי לקומוניזם, להיות נכון להקריב כל דבר למען המפלגה והעם ולעולם לא לבגוד במפלגה. ראי חוקת המקס, פרק 1, סעיף 6. המקס קוראת לרוח כזו של מסירות דמויית קט למפלגה, טבע המפלגה. היא מבקשת מחבר מקס להיות נכון בכל עת לוותר על כל האמונות והעקרונות האישיים, ולציית באופן מוחלט לרצון המפלגה ולרצון המנהיג. אם המפלגה רוצה שתהיה אדיב, עליך להיות אדיב. אם המפלגה רוצה שתנהג ברשעות, עליך לנהוג ברשעות, אחרת לא תעמוד בסטנדרט של להיות חבר מפלגה, ולא הצגת את טבע המפלגה במלואו. מאות צטט ובדגש נון ג' אמר, הפילוסופיה המרקסיסטית היא פילוסופית המאבק. כדי לאמץ ולשמור על טבע המפלגה, המקס מסתמכת על מנגנון המאבקים הפנימיים המחזוריים בתוך המפלגה. באמצעות הנאה בלתי פוסקת למאבקים אכזריים בפנים ומחוץ למפלגה, המקס חיסלה את המתנגדים לשלטון ויצרה את הטרור האדום. באותו הזמן, המקס מבצעת, ללא הפסקה, תיאורים בחברי המפלגה, הופכת את כללי הקט שלה לנוקשים יותר, ומאמצת לקיר בית אותן היכולות של חברי המפלגה התואמות לטבע המפלגה, כדי להגביר את יכולת המאבק של המפלגה. זהו הנשק היקר בו משתמשת המקס להערכת זמן הישרדותה. מבין מנהיגי המקס, מאו צטט ובדגש נון ג' היה הבקי ביותר בשכלול מיומנות השליטה בנשק יקר זה של מאבק אכזרי בתוך המפלגה. האכזריות של מאבק כזה, ורשעות הלב של שיטותיו, החלו כבר משנות ה-30 באזורים שבשליטת הקומוניסטים הסינים, מה שנקרא האזורים הסובייטיים, כביכול. בשנת 1930, מאו צטט ובדגש נון ג' החל בטרור מהפכני רחב היקף באזורים הסובייטיים בפרובינצית ג'אנגשאי, הידוע בשם התיאור של גייסות האנטי-בולשוויקים. אלפי חיילי הצבא האדום, חברי מפלגה וחברי ליגה ואזרחים בבסיסים הקומוניסטיים נרצחו באכזריות. התקרית נגרמה בשל שליטתו הרודנית של מאו. לאחר שמאו הקים את האזור הסובייטי בג'אנגשאי, הוא הותגר עד מהרה על ידי הצבא האדום המקומי וארגוני המפלגה בדרום מערב ג'אנגשאי בהנהגת לי וון לין. מאו לא יכול היה לסבול שום כוח התנגדות מאורגן מתחת לאפו, והוא השתמש בשיטות הקיצוניות ביותר כדי לדכא את חברי המפלגה שחשד שהם חולקים על השלטון. כדי ליצור אווירה תקיפה לטיהור, מאו לא היסס להתחיל בחילות שתחת פיקודו הישיר. מסוף נובמבר עד לאמצע דצמבר, החזית הראשונה של הצבא האדום עברה תיקון צבאי מהיר. ארגונים לטיהור האנטי-מהפכנים הוקמו בכל רמה ורמה של הצבא, כולל ברמות החיל, החטיבה, הגדוד, הפלוגה והמחלקה, כשהם מוסרים והורגים חברי מפלגה ממשפחות של בעלי אדמות או איכרים עשירים ואת אלה שהתלוננו. תוך פחות מחודש אחד, 4,400 מתוך יותר מ-40,000 החיילים של הצבא האדום תויגו בכינוי אלמנטים של גייסות האנטי-בולשוויקים, ביניהם יותר מ-10 סרנים, הקצינים של גייסות האנטי-בולשוויקים, כולם הוצאו להורג. בתקופה שלאחר מכן, מאו החל להניש את החולקים על השלטון שבאזורים הסובייטים. בדצמבר 1930, הוא הורה ללי שאוג'יו, המזכיר הכללי של המחלקה הפוליטית הכללית של החזית הראשונה של הצבא האדום, ויושב ראש הוועדה לטיהור, לייצג את ועדת הגבולות הכללית, ולגשת לעיר פוטיאן בפרובינצית ג'אנגשאי, המקום בו ממוקמת הממשלה הקומוניסטית. לי שאוג'יו עשר חברים מוועד הפעולה הפרובינציאלי ושמונה מנהיגים בכירים של הצבא האדום מסע 20, וביניהם דואן ליאנג בי ולי באיפאנג. הוא השתמש בשיטות עינוי אכזריות רבות כמו הקאה וגרימת כוויות, אנשים שעברו עינויים כאלה היו פצועים בכל גופם עם אצבעות שבורות, כוויות בכל הגוף ולא יכלו לזוז. על פי העדויות המתועדות מהזמן ההוא, זעקות הקורבנות היו כל כך חזקות שהן כמו נקבו את השמיים. שיטות העינוי האכזריות היו לחלוטין בלתי אנושיות. ב-8 בדצמבר, נשותיהם של לי בייפנג, מאמינג וג'ו מיאן הלכו לבקר את בעליהן במעצר, אך גם הן נאסרו בתואנה שהן חברות בגייסות האנטי-בולשוויקים ואונו באכזריות. הן הוקו בחומרה, גופן ואזורי המין שלהן נחבו בשדיהן נחתכו בסכינים. תחת העינוי האכזרי, דואן ליאנג ביהודה שלי ואונלין, ג'ין ואון בתדגש א' נון ג', ליודי, ג'ו מיאן, מאמינג ואחרים הם המנהיגים של גייסות האנטי-בולשוויקים, ושישנם הרבה חברים בגייסות האנטי-בולשוויקים הנמצאים בבתי הספר של הצבא האדום. 7 בדצמבר ועד הערב של ה-12, תוך 5 ימים בלבד, לי שאוג'יו ואחרים מסרו מעל 120 חברי גייסות האנטי-בולשוויקים כביכול וטרייסרי אנטי-מפכנים מרכזיים, בתיאור גייסות האנטי-בולשוויקים הנורא בפוטיאן, יותר מ-40 איש הוצאו להורג. פעולותיו האכזריות של לי שאוג'יו הראו לבסוף את פרשת פוטיאן ב-12 בדצמבר 1930, שזעזעה ביותר את האזורים הסובייטים. מתוך חקר היסטורי של התיאור שערך מועצת ובדגש נון ג' בגייסות האנטי-בולשוויקים באזורים הסובייטים, בפרובינצית ג'יינג שי, שנכתב על ידי גאו חואה. מהאזורים הסובייטים עד ינן, מאוסמך על תיאורית ופרקטיקת המאבק שלו, ובהדרגה ביקש להשיג וגם ייסד את מנהיגותו המוחלטת על המפלגה. לאחר שהמקס עלתה לשלטון ב-1949, מאו המשיך בתגובות לסוג זה של מאבק פנים מפלגתי. למשל, במליאה השמינית של הכינוס השמיני של הוועד המרכזי של המקס שהתקיים בלושן ב-1959, מאו צטט ובדגש נון ג' פתח בהתקפה פתאומית כנגד פנג דהווי וסילק אותו מעמדתו. כל מנהיגי המרכז שהשתתפו בוועידה התבקשו להביע עמדה, המעטים שהעזו לבטא דעות שונות סווגו כאנשי הגוש האנטי-מפלגתי של פנג דהווי. במהלך המהפכה התרבותית הגדולה, אנשי הסגל, קדרים, הוותיקים בוועד המרכזי של המקס ננשו בזה אחר זה, אך כולם נכנעו בלי שניסו להילחם. מי יעז לומר מילה נגד מאו צטט ובדגש נון ג'? המקס תמיד שמה דגש על משמעת ברזל, נאמנות למפלגה, עקרונות ארגוניים, דרשה ציות מוחלט למנהיג ההיררכיה. סוג זה של טבע המפלגה הוטבע עמוק דרך המאבקים הפוליטיים המתמשכים. בזמן המהפכה התרבותית הגדולה, לילי סן, ממנהיגי המקס בעבר, נדחף עד לגבול הסיבולת שלו. בגיל 68, הוא נאלץ לעבור הוקעה פומבית בממוצע של 7 פעמים בחודש. אשתו לישעה, אליה התייחסו כאל מרגלת, רוויזיוניסטית סובייטית, כבר נשלחה לכלא. מקום המצאה היה בלתי ידוע. ללא ברירה אחרת ובמצב של ייאוש קיצוני, התאבד לי על ידי בליעת כמות גדולה של כדורי שינה. לפני מותו, לילי סן חיבר מכתב למועצת ובדגש נון ג' שבאמת משקף את טבע המפלגה, לפי החבר מקס לא מעיז להיכנע, אפילו על סף המוות. יושב ראש, אני עכשיו צועד אל דרך הבגידה במפלגה על ידי ביצוע התאבדות ואינני מתכוון להגן על פשעי. רק דבר אחד אומר והוא, שכל משפחתי ואני עצמי מעולם לא שיתפנו פעולה עם מדינות האויב. רק בעניין זה, אבקש מהממשל המרכזי לחקור ולבחון את העובדות ולהסיק מסקנות המבוססות על אמת. לילי סן, 22 ובני 1967. כאשר פילוסופית המאבק של מאו צטט ובדגש נון ג' גררה בסופו של דבר את סין לתוך קטסטרופה חסרת תקדים, סוג זה של מערכה פוליטית והמאבק הפנים מפלגתי, שנפוץ באופן נרחב, אחת לשבעה או שמונה שנים, היה מה שהבטיח את הישרדותה של המקס. בכל פעם שהייתה מערכה, מיעוט של 5% היה נרדף, ואת שאר 95% המפלגה הייתה מביאה לצייתנית מוחלטת לקווי היסוד שלה, בזאת הם הגבירו את הכוח המגובש של ארגון המפלגה והיכולת ההרסנית שלו. בנוסף, המאבקים האלה חיסלו את החברים, המעשים, שלא היו מוכנים לוותר על מצפונם, ותקפו כל כוח שעז להתנגד. דרך מנגנון מאבק זה, חברי המקס שהיו בעלי התשוקה הגדולה ביותר למאבק ואשר השתמשו בצורה הטובה ביותר בביריונות, השיגו שליטה. מנהיגי כת המקס הם כולם אנשים חסרי פחד, עשירים בניסיון המאבק ומלאים ברוח המפלגה. מאבק אכזרי כזה גם נותן לאלה שחוו אותו שיעור דמים ושטיפת מוח אלימה. בו בזמן הוא מספק, ללא הפסק, אנרגיה למקס, מחזק עוד יותר את תשוקתה למאבק, מבטיח את הישרדותה, ומונע ממנה להפוך לגוף מתון המוותר על המאבק. סוג זה של טבע המפלגה נדרש על ידי המקס בא בדיוק מטבע הקט של המקס. כדי להשיג את מטרתה, המקס נחושה להינתק מכל העקרונות המסורתיים, ולהשתמש בכל אמצעי בשביל להילחם ללא היסוס בכל כוח המעכב אותה. לפיכך, היא צריכה לאלף ולשעבד את כל החברים, כך שיעשו לכלי חסר לב, חסר צדק וחסר אמונה של המקס. טבע זה של המכס נובע במקורו מסנאתה כלפי החברה האנושית והמסורות שלה, מהערכה העצמית הדמיונית שלה, וכן מהנוחיותה הקיצונית וזילות חיי הזולת בעיניה. כדי להשיג את האידאה לכאורה שלה, המכס השתמשה באלימות ללא רחם כדי לנתץ את העולם ולחסל את כל החולקים על השלטון. קט ראה שכזאת תיתקל בהתנגדות מאנשים בעלי מצפון, ולכן היא חייבת לחסל את מצפון האנשים ואת מחשבותיהם הטובות, כדי לגרום לאנשים להאמין בדוקטרינה המרושעת שלה. לכן, כדי להבטיח את הישרדותה, המכס חייבת קודם כל להרוס את מצפון האנשים, המחשבות הטובות שלהם והסטנדרטים שלהם למוסר, וכך להפוך את האנשים לעבדים מעולפים ולכלי שרת. על פי היגיון המכס, חיי ואינטרס המפלגה מבטלים כל דבר אחר, הם אפילו מבטלים את האינטרס הקולקטיבי של כל חברי המפלגה, לכן על כל חבר מפלגה אינדיבידואלי להיות מוכן להקריב למען המפלגה. כשמסתכלים על ההיסטוריה של המכס, רואים שאינדיבידואלים אשר שמרו על מצב המחשבה של האינטלקטואלים המסורתיים כגון צ'ן דו שיו וצ'ו צ'יו בי, או שהיה להם עדיין אכפת מהאינטרסים של העם כגון הו יאו בתדגש אלף נון גימל וג'ו זיאנג, או שהיו נחושים להיות פקידי ממשל ישרים ונקיים ולספק שירות אמיתי לאנשים כמו ג'ו רונג ג'י. לא חשוב עד כמה תרמו למפלגה, ולא חשוב עד כמה היו חסרי שאיפות אישיות, באופן בלתי נמנע הם, תוארו, הושלחו הצידה או הוגבלו בגלל האינטרסים והמשמעת המפלגתיים. אנשים שטבע המפלגה או נטייתם כלפיה הוטבעו בעצמותיהם במהלך שנים ארוכות של מאבקים, נטו, לעתים קרובות, להתפשר או להיכנע ברגעים הקריטיים, כיוון שבתת המודע שלהם, הישרדות המפלגה הוא הערך העליון ביותר. הם יעדיפו להקריב את עצמם ולצפות בכוחות הרשע שבתוך המפלגה מבצעים רצח, מאשר לאתגר את הישרדות המפלגה עם המחשבות המצפוניות והחומלות שלהם. זוהי בדיוק התוצאה של מנגנון המאבק של המכס. הוא הופך אנשים טובים לכלים בהם הוא משתמש. הוא משתמש בטבע המפלגה בשביל להגביל ואף לחסל את המצפון האנושי בהיקף הרב ביותר. עשרות מאבקים על קו המפלגה הביאו לנפילתם של יותר מ10 מנהיגי מפלגה בדרג הבכיר ביותר או ממשיכי דרך מיועדים. אף אחד ממנהיגי המפלגה הבכירים לא סיים בסוף טוב את תפקידו. למרות שמאוצת את ובדגש נון ג' היה המלך במשך 43 שנים, זמן קצר לאחר מותו אשתו ואחיינו נזרקו לכלא, מעשה שעורר קריאות אהדה מהמפלגה כולה, שהתייחסה אליו בתור ניצחון אדיר של המאואיזם. האם זוהי קומדיה או מחזה מגוחך? לאחר שהמכס החזה בכוח פוליטי, היו מערכות פוליטיות בלתי פוסקות, ממלחמות פנים מפלגתיות ועד למאבקים מחוץ למפלגה. כך היה המקרה בעידן של מאוצת ובדגש נון ג', וכך גם המקרה בעידן שלאחר מאו, עידן הרפורמות והפתיחות. בשנות ה-80, כאשר אנשים רק החלו להשיג כמות מעטה של חופש במחשבתם, המכס פתחה במערכת ההתנגדות לליברליזציה הבורגנית, ויציאה את ארבעת העקרונות המהותיים, במטרה לשמר את מנהיגותה המוחלטת. ב-1989, הסטודנטים שוחרי השלום שביקשו את הדמוקרטיה, דוחו בטבח הקוב מדם, בגלל שהמכס לא מאפשרת שאיפות דמוקרטיות. שנות ה-90 היו עדות לגידול מהיר במספר מתרגלי הפלון גונג אשר מאמינים באמת, חמלה וסובלנות, אך הם הוצבו בפני רדיפה ורצחים שהחלו ב-1999, כיוון שעבור המכס, הטבע האנושי והמחשבות האדיבות הם בלתי נסבלים. היא חייבת להשתמש באלימות כדי להרוס את המצפון האנושי ולהבטיח את כוחה. מאז תחילת המאה ה-21, האינטרנט קישר את העולם יחדיו, אבל המכס הוציאה סכומי עתק שנועדו להקים חסימות רשת בשביל ללכוד את הליברלים המקוונים, כיוון שהמכס מפחדת לאין שיעור מאנשים המשיגים מידע בחופשיות. 6. ההתדרדרות של הקט הרעה, המפלגה הקומוניסטית הסינית. קט המכס היא רעה בעצם שולטת בניגוד לטבע האנושי ולעקרונות השמיים. המכס ידועה ביהירותה, בכך שהיא מחשיבה את עצמה, באנוכיותה ובמעשיה האכזריים חסרי הרסן. היא ממיתה אסונות על המדינה ועל האנשים בעקביות, אך היא לעולם לא מודה בטעויותיה, ולעולם לא תעז לחשוף לעם את טבעה האמיתי. המכס מעולם לא ייסה להחליף את סיסמאותיה ותביעותיה, הנחשבים בעיני המכס כאמצעים לשימור שליטתה. היא תעשה כל שביכולתה לשמור עצמה בשלטון, תוך התעלמות מוחלטת מהמוסריות, מהצדק ומחיי אדם. אין ספק שהפיכת הקט הרעה הזאת לחלק מובנה במערכת החברתית, או במערכת המדינית חוקתית של החברה, יובילו לנפילתה. כתוצאה ממרכוז הכוח, דעת הקהל הושתקה וכל מנגנוני הפיקוח האפשריים הושמדו, כך שלא נותר אף כוח אשר יוכל לעצור את המכס מלהתדרדר לשחיתות והתפוררות. המכס של היום הפכה להיות מפלגת המעילה והשחיתות השלטת הגדולה ביותר בעולם. לפי סטטיסטיקות רשמיות בסין, במשך 20 השנים האחרונות, מבין 20 מיליון הבכירים, פקידי ממשל או אנשי הסגל, קדרים, שבמפלגה או בממשלה, 8 מיליון נמצאו אשמים בשחיתות וקיבלו עונש משמעתי או ננשו על בסיס תקנות המפלגה או הממשלה. אם פקידי הממשל המושחתים שטרם זוהו גם נלקחים בחשבון, אז כמות פקידי הממשל והמפלגה המושחתים מוערכת בסביבות יותר משני שליש, כיוון שמתוכם רק חלק קטן נחקר ונחשף עד כה. הבטחת הרווחים החומריים באמצעים של שחיתות וסחיטה הפכה כיום לכוח המלכד החזק ביותר לאחדות המקס. פקידי הממשל המושחתים יודעים כי ללא המקס, לא תהיה להם שום הזדמנות להשיג רווחים אישיים, תוך כדי הסתרת ביצוע הפשעים. ואם המקס טיפול, לא רק שהם יאבדו את כוחם ומעמדם, אלא שהם גם צפויים להיחקר. בזעם השמיים, רומן החושף דרכי פעולה של פקידי ממשל המקס מאחורי הקלעים. המחבר צ'ן פאנג מבטא בגלוי את הסודי ביותר מפי דמות בספר בשם האושי יאנג שו, סגן מנהל של משרד מקס עירוני האומר, השחיתות עיצבה את כוחנו הפוליטי. העם הסיני רואה את זה בבירור, אם נלחם בשחיתות, המפלגה טיפול, אם לא נלחם בשחיתות, האומה תגווע. המקס, לעומת זאת, לא תסתכן בעובדנה שלה למען מלחמה בשחיתות. מה שהיא כן תעשה, הוא להרוג כמה אינדיבידואלים מושחתים כקורבן סמלי למען שמירה על תדמיתה. זה מעריך את חייה לעוד מספר שנים על חשבון מספר קטן של אלמנטים מושחתים. כיום המטרות היחידות של קאט המקס הרעה הן לשמור את כוחה ולנסות להתחמק ממותה. בסין של ימינו, המוסר והקוד האתי התדרדרו ללא היכר. מוצרים מזויפים, זנות, סמים, קנוניות בין פקידי ממשל וכנופיות, סינדיקטים של פשע מאורגן, הימורים, שוחד, כל סוגי השחיתות קיימים כתופעה שכיחה. המקס התעלמה על פי רוב מריקבון מוסרי כזה, בו בזמן שרבים מפקידי הממשל רמי המעלה מתפקדים בתור הבוסים בחצר האחורית וסוחטים דמי חסות מאנשים הנתונים בפחד. צאי שאוצ'ינג מאוניברסיטת ננג'ינג, מומחה החוקר את המאפיה והפשע המאורגן, מעריך כי מספר החברים בארגוני הפשע המאורגן בסין מגיע לפחות למיליון. כל איש סינדיקט שנלכד תמיד חושף כמה קומוניסטים מושחתים שעבדו מאחורי הקלעים, שהם פקידי ממשל, שופטים או שוטרים. המקס מפחדת שהעם הסיני עלול להשיג תודעה של מצפון ומוסריות, אז היא איננה מעיזה להרשות לאנשים להיות בעלי אמונה בדת או בעלי חופש מחשבה. היא משתמשת בכל משאביה בשביל לרדוף את האנשים הטובים בעלי האמונה, כמו את הנוצרים שבמחתרת המאמינים בישו ובאלוהים, ואת מתרגלי הפלון גונג השואפים להיות אמיתיים, מלאי חמלה וסובלניים. המקס פוחדת שהדמוקרטיה תשים קץ לשלטון הבלעדי שלה, לכן היא אינה מעיזה לאפשר לאנשים חופש פוליטי. היא פועלת בזריזות בכליאת ליברלים עצמאים ופעילי זכויות אדם. אולם, היא כן נותנת לאנשים חופש מעוות. כל עוד אין לך עניין בפוליטיקה ואינך מתנגד להנהגת המקס, אתה חופשי לתת לתשוקותיך לפעול בכל דרך שתחפוץ, אפילו אם המשמעות היא שתעשה דברים מרושעים הפוגעים באתיקה. כתוצאה מכך המקס מתדרדרת באופן דרמטי והמוסר החברתי בסין חווה נפילה חדה ומדאיגה. חסימת הדרך לגן עדן ופתיחת השער לגיהינום הוא התיאור הטוב ביותר לצורה בה קאט המקס הרעה מחריבה את החברה הסינית כיום. 7. הרהורים על שלטון הרוע של המקס. מהי המפלגה הקומוניסטית? השאלה הזו נראית פשוטה, אך אין לה תשובות פשוטות. תחת היומרה של להיות, למען העם, ובמסווה של מפלגה פוליטית, המפלגה הקומוניסטית אכן רימתה מיליוני אנשים. עם זאת, היא אינה מפלגה פוליטית במובן הרגיל של המילה, אלא קאט רעה ומזיקה, הנשלטת על ידי דיבוק של רוח רפאים רעה. המפלגה הקומוניסטית היא יצור חי הבא לידי ביטוי בעולם הזה באמצעות ארגוני המפלגה. מה שבאמת שולט במפלגה הקומוניסטית היא רוח הרפאים הרעה שנכנסה אליה מלכתחילה, וזוהי רוח הרפאים הזאת אשר קובעת את טבעה המרושע של המפלגה הקומוניסטית. בזמן שמנהיגי המפלגה הקומוניסטית משחקים את תפקידי הגור, הם למעשה רק משמשים כשופר או כדוברים של רוח הרפאים הרעה או של המפלגה. כאשר רצונם ומטרתם תואמים למפלגה ויכולים להיות לה לשימוש, הם ייבחרו כמנהיגים. אבל כשלמפלגה לא יהיה בהם יותר צורך, הם יסולקו מהשלטון ללא רחם. מנגנון המאבק של המפלגה מבטיח שרק הערמומיים, הרשעים והקשוחים ביותר יחזיקו לאורך זמן בעמדת הגורו של המפלגה הקומוניסטית. לחיטרי שר ממנהיגי המפלגה בדרגים הגבוהים לא היה סוף טוב, דבר המאשר את אמיתות טענה זו. למעשה, המנהיגים הבכירים ביותר של המפלגה מהלכים על חבל דק ומתוח מאוד. הם יכולים או להתנתק לגמרי מקו המפלגה ולהשאיר שם טוב בהיסטוריה, כפי שעשה גורבצ'וב, או לעשות קורבן בידי המפלגה כמו מזכירים כלליים רבים של המפלגה. המפלגה שמה את העם כמטרה לשיעבוד ודיכוי. תחת שלטון המפלגה, לעם אין זכויות להתנגד או לדחות את המפלגה. במקום זאת, הוא מאולץ להכיר במנהיגות המפלגה, ולמלא את המחויבות לקיים את המפלגה. העם גם נתון לשטיפות מוח תדירות תחת האיום של כפייה מצד המפלגה. המקס מכריחה את כל האומה להאמין ולקיים את הקטרה הזאת. נדיר מאוד לראות דבר כזה בעולם של ימינו, ואנו חייבים להכיר במיומנות המקס שאין שנייה לה בדיכוי שכזה. חברי המפלגה הם מסה פיזית שבה השתמשו למלא את גופה של המפלגה. רבים מתוכם הם אנשים ישרים ואדיבים, וייתכן שהם אף מוכשרים למדי בחייהם הציבוריים. אלה הם האנשים שהמקס אוהבת לגייס, מאחר שהמוניטין שלהם וכשירותם יכולים להיות מנוצלים בשביל לשרת את המפלגה. רבים אחרים, מתוך תשוקתם לעשות פקידים רשמיים וליהנות מסטטוס חברתי גבוה יותר, יעבדו קשה בשביל להצטרף למפלגה ויעזרו לייצור המרושע. יש גם אלה שבחרו להצטרף למפלגה בשל רצונם להצליח להגיע להישג כלשהו בחייהם, ונוכחו לדעת שתחת שלטון המפלגה לא יוכלו להשיג זאת, אלא אם יצטרפו למפלגה. חלק יצטרפו למפלגה כי רצו הקצאה של דירה או פשוט רצו תדמית טובה יותר. כך שמבין עשרות מיליוני חברי המפלגה ישנם גם אנשים טובים וגם אנשים רעים. לא משנה מה היו המניעים, ברגע שנשבעת אמונים למול דגל המפלגה, אם מתוך רצון ואם לאו, משמעות הדבר היא שהתנדבת להקדיש את עצמך למפלגה. אתה תעבור אז תהליך של שטיפת מוח באמצעות השתתפות בלימודים הפוליטיים השבועיים. כתוצאה מהעלתה התעמולתית הזו על ידי המפלגה, למספר ניכר מחברי המפלגה יישארו רק מעט מהמחשבות העצמיות שלהם, אם בכלל, וכך הם ישלטו בקלות על ידי רוח הרפאים הרעה שנצמדה לגוף הנשא של המקס. אנשים אלה יתפקדו בתוך המפלגה בדומה לתפקוד התאים בגוף האדם, ויעבדו ללא הרף למען קיום המפלגה, למרות שגם הם עצמם חלק מהאוכלוסייה המשועבדת על ידי המפלגה. עצוב אף יותר הוא, שאחרי שהעול של טבע המפלגה נכפה עליך, נעשה קשה ביותר להסיר אותו ממך. ברגע שאתה מראה את הצד האנושי שבך, תהיה צפוי לטיהור או רדיפה. אינך יכול לפרוש מהמפלגה בעצמך אפילו אם תרצה בכך, שכן המפלגה, בעלת המדיניות, כניסה ללא יציאה, תתייחס אליך כאל בוגד. זאת הסיבה שלעיתים קרובות האנשים מתגלים כבעלי טבע כפול, בחייהם הפוליטיים זהו הטבע של המפלגה הקומוניסטית, ובחיי היומיום שלהם זהו הטבע האנושי. אנשי הסגל, קדרים, של המפלגה הם הקבוצה השומרת על הכוח שבין חברי המפלגה. על אף שייתכן שיש להם אפשרויות בחירה בין טוב לרע, ויכולת לקבל החלטות על דעת עצמם במקרים מסוימים, בזמנים מסוימים ובאירועים מסוימים, הם ככלל חייבים לציית לרצון המפלגה. המנדט מכתיב, כל המפלגה מצייתת לוועד המרכזי. אנשי הסגל של המפלגה הם המנהיגים ברמות השונות, והם עמוד השדרה של המפלגה. גם הם בסך הכל כלים בידי המפלגה. גם הם רומו, גם הם נוצלו, וגם הם היו לקורבנות בזמן המהלכים הפוליטיים בעבר. הקריטריון הבסיסי החבוי של המקס הוא לבחון אם אתה הולך אחרי הגורו הנכון ואם מסירותך כנה. מדוע האנשים נשארים בחוסר מודעות? המקס פעלה ברוע וברישאות לאורך כל מהלך שלטון האלסין במשך יותר מ-50 שנה. אבל מדוע העם הסיני חסר הבנה ריאליסטית לגבי הטבע המרושע של המקס? האם זה בגלל שהעם הסיני טיפש? לא. הסינים מרכיבים את אחת האומות הנבונות בעולם. ולהם פאר של תרבות מסורתית עשירה ומורשת של 5,000 שנה. ובכל זאת העם הסיני עדיין ממשיך לחיות תחת שלטון המקס, בפחד מוחלט להביע את אי שביעות רצונו. המפתח טמון בשטיפת המוח שהמקס מפעילה. אילו העם הסיני היה נהנה מחופש ביטוי ויכול היה לדון בחופשיות על היתרונות והחסרונות של המקס, אנו יכולים לדמיין שהסינים כבר מזמן היו רואים מבעד לטבע המרושע של המקס, והיו משחררים עצמם מההשפעה של קטרה הזו. למרבה הצער, האנשים הסינים איבדו את חופש הביטוי וחירות המחשבה לפני יותר מחצי מאה עם הופעת שלטון המקס. המטרה מאחורי רדיפת הימניים מבין האינטלקטואלים, בשנת 1957, הייתה לרסן את ההתבטאות החופשית ולשלוט במוחות האנשים. בחברה חסרה כל כך את החירויות הבסיסיות, רוב הצעירים אשר למדו בכל ליבם את עבודותיהם של מרקס ואנגלס בזמן המהפכה התרבותית הגדולה, סופגו, למרבה האירוניה, כקליקה אנטי-מפלגתית, ובעקבות זאת נרדפו. לדון בנכון ובמוטעה של המקס פשוט לא בא בחשבון. אין הרבה סינים שאפילו יעזו לחשוב לקרוא למקס קט רעה. אולם, כאשר נטענת טענה כזו, לאלו שחיו בסין לא יהיה קשה למצוא עדויות מכריעות רבות התומכות בטענה, גם מניסיונם האישי וגם מניסיון משפחתם או ידידיהם. לא רק שחופש המחשבה נשלל מהאנשים הסינים, הם גם הולטו בתורות ובתרבות המפלגה. לכן, כל מה שאנשים יכלו לשמוע היה השבחים למפלגה, ומוכן דולל מכל מחשבה השונה מרעיונות אלה המחזקים את המקס. קחו למשל את הטבח בכיכר טיאננמן. כשנורו היריות ב-4 ביוני 1989, אנשים רבים רצו אינסטינקטיבית להתחבא בשיחים. דקות לאחר מכן, למרות הסיכונים, הם יצאו באומץ ממחבואם ושרו יחד את האינטרנציונל. הסינים האלה אכן היו אמיצים, חפים מפשע וראויים לכבוד, אך מדוע הם שרו את האינטרנציונל, ההמנון הקומוניסטי, כאשר עמדו אל מול ההרג הקומוניסטי? הסיבה פשוטה, ככאלה שחונכו בתוך תרבות המפלגה, כל שהאנשים המסכנים האלו יודעים הוא הקומוניזם. אלה בכיכר טיאננמן לא ידעו שירים אחרים חוץ מאשר האינטרנציונל, ומעט שירים אחרים המשבחים את המפלגה הקומוניסטית. מהי דרך המילוט? המקס מתקדמת לקראת אבדון מוחלט. למרבה הצער, היא עדיין מנסה לקשור את גורלה לגורל האומה הסינית לפני מותה. נראה שהמקס הגוססת נחלשת, ושליטתה על מוחות האנשים מתרופפת. עם התקדמות הטלקומוניקציה והאינטרנט, המקס מוצאת שקשה יותר לשלוט במידע ולדכא את ההתבטאות החופשית. ככל שפקידי הממשל המושחתים שבודדים ומדכאים יותר ויותר את האנשים, הציבור מתחיל להתעורר מאשליותיו לגבי המקס, ורבים החלו בסרבנות אזרחית. המקס לא רק נכשלה בהשגת מטרתה להעצים את השליטה האידיאולוגית ברדיפתה את הפלום גונג, אלא אף החלישה את עצמה יותר כאשר חשפה את אכזריותה המוחלטת. ההזדמנות הרגעית הזו גרמה לאנשים לבחון מחדש את המקס, וכך סלה את הדרך לאומה הסינית לשחרורה מהכבלים האידיאולוגיים, ולהתנתקות מוחלטת משליטתה של רוח הרפאים הקומוניסטית. לאחר שחיו תחת השלטון המרושע של המקס במשך יותר מ-50 שנה, העם הסיני אינו זקוק למהפכה אלימה, מה שבני העם זקוקים לו, לעומת זאת, הוא גאולה לנשמתם. דבר זה ניתן להשגה על ידי עזרה עצמית, והצעד הראשון להשגת מטרה זו הוא להיות מודע וער לטבעה המרושע של המקס. יום יבוא בו העם ישליך הצידה את ארגוני המפלגה הצמודים למנגנון המדינה, ויאפשר למערכות החברתיות לפעול באופן עצמאי, בתמיכת הכוחות המרכזיים של החברה. עם היעלמותו של ארגון מפלגה רודני, יעילות הממשלה תשתפר ותגבר. ויום זה הוא ממש מעבר לפינה. למעשה, כבר בשנות ה-80, הרפורמטורים שבתוך המפלגה קידמו את הרעיון של הפרדת המפלגה מהממשלה, בניסיון להרחיק את המפלגה מהממשלה. מאמצים אלה מתוך פנים המקס הסתברו כלא מספיקים ולא הצליחו, כיוון שלא דחו לגמרי את אידיאולוגית, המנהיגות המוחלטת של המפלגה. תרבות המפלגה היא הסביבה הנדרשת להישרדותה של הכת הקומוניסטית הרעה. הסרת האחיזה שיש למקס על מחשבותיהם של האנשים עלולה להיות קשה יותר מניקוי אחיזת המקס בארגוני המדינה, אך הסרה שכזאת היא הדרך היחידה באמת לעקור מהשורש את הרוע של הקומוניזם. זה יכול להיעשות רק באמצעות המאמצים של האנשים הסינים עצמם. עם החזרה למוטב של מחשבתם והשבת הטבע האנושי למצבו המקורי, הציבור ישיג מחדש את מוסריותו ויצליח במעבר לחברה לא קומוניסטית מכובדת. המרפא לדיבוק המרושע הזה כרוך בהכרה בטיבה של רוח הרפאים הרעה, ובאופיה המזיק, הכחדתה ממחשבות האנשים וסילוקה, כך שלא תמצא שום מקום להתחבא בו. המפלגה הקומוניסטית מדגישה את השליטה האידיאולוגית, מאחר שהיא עצמה אינה אלא אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הזאת תתפורר לחלקים כאשר כל הסינים ידחו את הכזב הקומוניסטי ממחשבותיהם, ימחו באופן פעיל את התרבות המפלגתית ויפטרו את דרכי החשיבה ואת החיים של עצמם מההשפעות שבאות מהכת הקומוניסטית הרעה. כשהאנשים יצילו את עצמם, המקס תתפורר. אומות הנשלטות על ידי קומוניסטים מקושרות לעוני, שלטון טוטליטרי ורדיפה. מעט מאוד אומות כאלה עדיין קיימות, סין, צפון קוריאה, וייטנאם וקובה. ימיהן ספורים. עם חכמת העם הסיני, בהשראת ההיסטוריה המפוארת של האומה הסינית, סין המשוחררת מהדיבוק המרושע של הקומוניזם תהיה ללא ספק אומה מבטיחה. סיכום. המקס אינה מאמינה עוד בקומוניזם. הנשמה שלה מתה, אך צילה נשאר. היא ירשה רק את האור של הקומוניזם, אך עדיין מביאה לידי ביטוי את הטבע של כת רעה, יהירות, התנשאות ואנוכיות, והתמסרות להרסנות מופקרת. המקס ירשה את ההכחשה הקומוניסטית לחוקי השמיים, ודחייתה את הטבע האנושי נשארה ללא שינוי. כיום, המקס ממשיכה לשלוט בסין באמצעות שיטות המאבק, בהם שיקה לה את מיומנותה לאורך השנים בשימוש במערכת הארגונית, שנתפרה בקפידה יחד עם צורת השליטה של דיבוק מפלגתי, כמו גם בתעמולה מרושעת הפועלת כדת מדינית. ששת המאפיינים של המפלגה הקומוניסטית, שהובאו בקצרה לעיל, ממקמים את המקס של היום בתוך תוכי ההגדרה של כת רעה, היא לא עושה שום טוב, אלא רק רוע. כאשר היא מתקרבת למותה, הכת הקומוניסטית הרעה הזאת מאיצה את קצב השחיתות וההתנוונות שלה. הדבר המדאיג ביותר הוא שהיא עושה ככל יכולתה כדי להפיל את האומה הסינית יחד איתה לתוך התהום של שחיתות והתנוונות. על הסינים לעזור לעצמם, הם צריכים לבחון ולהרהר, והם צריכים להתנער מהמקס.